הקורס הזה, קורס מספר 13, קורס על אומנות ההיגיון או אומנות החשיבה הלוגית. זהו אחד מחמשת הספרים הגדולים שלומדים במנזר הטיבטי. נושא מאוד מאוד חשוב. כמו שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נשלב בתוך הקורס שלושה אלמנטים. יהיה לימוד פורמלי של הנושאים של הלוגיקה, של הנושאים שלהם במנזרים מתפלנסים. בנוסף אנחנו נדבר על המבנה הפורמלי של מתפלמסות, ובנוסף גם נדבר על איך מתנהל פולמוס. שלושה מרכיבים. נקדיש 10 שיעורים לנושאים האלה. כדי באמת לשלוט בנושא צריך 15 שנה של מתפלמסות על מגרש הפולמוסים, אוקיי? לוקח הרבה זמן לרכוש שליטה של ממש באומנות ההיגיון וההתפלמסות. זה לא תהיה המיצה שלנו בקורס הזה, אנחנו לא נוכל להשלים. אין תחליף ללהיות בפועל על מגרש הפולמסים ולהשתפשף ולעבור דרך התהליך. אבל גם כמות החומר שנלמדת היא לא מבוטלת. את התיאוריה נעשה מאמץ להעביר לכם. זאת אומרת, יהיה לכם את התיאוריה, יהיה לכם את הכלים איך מתנהל פולמוס, וקצת אנחנו נמחיש. אבל שוב, אל תצפו שאתם תצאו מכאן ואתם יכולים עכשיו לנהל פולמוס עם הגשת, כי הם יפילו כל אחד מכם בדקה אחת. כי הם כל כך ידעו את היכולת שלהם של הפולמוס. אז אנחנו רק נתחיל את התהליך כאן. אחד הדברים שגשל עומד במנזר זה אומנות הפולמוס הזאת, והם כל כך חדים וחריפים. אל תיכנסו איתם לביקושים, אוקיי? לא כדאי, אין לכם צ'אנס. אלא אם כן עברתם את התהליך הזה. הם מדהימים בזה. אני לא מתיימרת להגיע לרמה הזאת בכלל, אבל אני יכולה להעביר לכם קצת את החוויה שלי ואת הטעם של זה. בקורס הזה יהיה לנו הרבה טיבטית. חשוב פה להכיר את המושגים הטיבטיים. אנחנו נתרגם אותם כמיטב יכולתנו לעברית, אבל תראו שיהיו מקומות שאנחנו קצת נתאמץ כדי לתרגם אותם, כי זה לא עובר בדיוק אחד לאחד. ולך אגב, תחת התשובות של הקורס הזה, אתם תקבלו בסיום הקורס, ככה שבא לדאוג יהיה לכם את החומר הזה, עם התרגום לעברית, וכל זה מופיע שם. בשיעור הראשון אנחנו תמיד נותנים את המקורות וקצת את ההיסטוריה ואת השמות והמסורת שלנו. אחר כך אנחנו מפליגים את החומר, אז זה רידול. למה זה מאוד חשוב ללמוד לוגיקה בודהיסטית? נתחיל מגלצ'אבג'ה. אתם זוכרים איזה גלצ'אבג'ה? אחד משני התלמידים העיקריים של גלצ'אבג'ה. היה גלצ'אבג'ה והקלוג'ה. גל זה מלך, צב זה משנה, כאילו משנה למלך. זה הפירוש ששמו, זה כינוי שניתן לו יותר מאוחר, משנה למלך. מי זה המלך? לג'ייסון קאפה. הוא המשנה למלך. הוא היורש של ג'ייסון קאפה מבחינת המעמד שלו בדרמה. הוא היה הלוגיקן הידוע ביותר בטיבט, עוד לפני שפגש את ג'ייסון קאפה. זאת אומרת, הוא היה בזכות עצמו הלוגיקן הכי ידוע בטיבט. ואז הוא שמע את ג'ייסון קאפה. ג'ייסון קאפה הגיע מן המחוזות בפריפריה, לעיר הבירה ללאסה, ששם היה גלצ'אבג'ה, אז עוד לא קראו לו גלצ'אבג'ה. והוא שמע על הגאון הצעיר הזה שהגיע, והוא רצה לבוא להתפלמס איתו. ולמעשה הוא בא כדי להתנצח איתו, כדי להוכיח את עליונותו. אז הוא חיפש איפה הוא נמצא. עוד לא היה גוגל. ג'ייסון קאפה בא ממזרח טיבט, ושם הוא נודע בכינוי אף גדול, נאצ'ן, כנראה כי היה לו אף גדול. וזה כינוי גנאי, שאנשים שכינו בו קראו לו נאצ'ן. אז הסיפור אומר שג'ייסון מחפש איפה נמצא אף גדול, ולא כל כך מוצא אותו. ופה יש בדיחה טיבטית, אתם תסלחו לי, אבל זאת הבדיחה. אז הסיפור הולך שהוא מחפש את ג'ייסון קאפה, והוא פוגש נערה, רואה עדר פרות. והיא כזאת נערה פשוטה, ונראית כזאת פרועה ובנויה כזאת. והוא שואל אותה, איפה אב גדול? איפה אני מוצא אותו?
אז היא אומרת, אני לא יודעת, אבל אתה לא גלצ'אבג'ה?
כן, כן, אני גייסבג'ה. שמעתי עליך, שמעתי שאתה לוגיקן גדול גדול. אז הוא אומר, כן, אני לוגיקן ידוע.
אז אם תשתהי לך שאלה, בכלל שפגשתי אותך.
לא, אתם צריכים לסלוח לי, אוקיי. אני אומרת, יש לי לך שאלה לוגית. אני אומרת, כשהפעם מחפה. וזה נופל על ההצפה, איזה חלק הוא העניון? כי זה יוצא ככה וככה זה נופל. מה למה? אני מסתכל עליה. והוא רואה אלה זוהרת. והיא אומר,
אתה מחפש אחר ג'ייסון קאפה שאין גלתו? בוא שם.
אוקיי, אז זה הסיפור. מה, הלקח מהסיפור? למה אנחנו מספרים את הבדיחה הזאת בכל זאת? לא לשפוט. אנחנו לא יודעים מי הוא מי. ורואת הבקר בהחלט יכולה להיות המורה החשובה בחייכם, אם זה אפשר הקרמה שלכם מאפשרת. וזאת אחת הסיבות העיקריות ללמוד לוגיקה, כדי להבין שאנחנו לא יכולים לשפוט, כדי באמת להבין שאנחנו לא יכולים לשפוט אף אדם. אז הלימוד של לוגיקה בודהיסטית התחיל מבודה שקימוני עצמו. בודה שקימוני היה בעצמו קולמוסן גדול. המסורת לא התחילה עם הבודה, התחילה עוד לפני כן. במסורת ההינדו, תורת הפולמוס מפותחת. היו פולמוסים בין אסכולות שונות, בין פילוסופים שונים בתקופות הקדומות, שהיו מתפלמוסים על הפילוסופיות שלהם, במטרה לברר את האמת. והמסורת הייתה שמי שמנצח בפולמוס, הצד השני, היריב, צריך לעבור לאסכולה שלו. אז בודה עצמו, יש סיפור עם איך הוא מביס הרבה אנשים בעלי דעות שגויות, באמצעות פולמוס לוגי. אז בשבילנו כבודיסטים, הפולמוס הבודיסטי התחיל מהבודה. יותר מאוחר קמו חכמים גדולים שריכזו מכל הלימוד של הבודה את הלימוד על הלוגיקה בחיבורים מיוחדים. והחיבור הגדול נקרא... אז אמרו צמא נמדרל, וזה החיבור הגדול שעליו אנחנו נסתמך, והוא נקרא בסנסקריט פרמנה ורטיקה. אמרו פרמנה ורטיקה?
פרמנה ורטיקה.
פרמנה זה צמא, צמא אנחנו מתרגמים כתפיסת תקפה. ובארטיקה זה נמרה. אז אנחנו נקרא בעברית לחיבור הזה, החיבור על התפיסה התקפה. החיבור הזה נכתב בערך בשנת 650 לספירה. זאת אומרת, הרבה אחרי הבודה, מעל 1,000 שנה אחרי הבודה. על ידי חכם גדול גדול בשם דרמקייטי, שהוא היה הודי, במאה השביעית, והפלייר של הקורס נתן לכם תמונה שלו שמופיעה במסורת, ורואים אותו בפוזה של פולמוס, והוא כזה יוגי די פרוע, בעל הבעה מאוד עזה, דרמקייטי. הטיבטים נוהגים לתרגם את השמות מילולית, אז השם שלו בטיבטית, לופן צ'וקי דרקפאי. אמרו לופן? לופן פירושו מאסטר, או מורה מאסטר. וצ'ו זה דרמה, דרקפא זה המהולל או הנודע לתהילה, שזה הפירוש של קירטי. אז דרמה קירטי הם תרגמו צ'וקי דרקפא, ונותנים לו את התואר הכבוד לופן, שזה מאסטר. אז לופן צ'וקי דרקפאי. הוא נחשב לאב המייסד של המסורת של לוגיקה בודיסטית כפי שהיא ידועה היום. בעצם החיבור של מאסטר דרמקירטי הוא ביאור על כתב מוקדם יותר, שנכתב על ידי מאסטר גדול בשם מאסטר דיגנגה. התזה של דרמקירטי היא כתב הגנה על מאסטר דיגנגה. השם של היצירה של מאסטר דיגנגה צמא קונטו, אם הוא צמא קונטו, שזה אוסף כתבים על הפרמנה, על הצמא. כשאומרים רק צמא, מתכוונים לחיבור של דיגנגה. כשאומרים צמא נמדרל, מתכוונים לחיבור של דרמקירטי, שהוא באור על דיגנגה, והוא הרבה יותר מפורט. הכתב של דיגנגה הוא כתוב בצורה מאוד לקונית ומאוד קשה לקריאה, לכן היה צריך את הבאור. גם כתב של דרמקירטי, שהוא באור, הוא דורש באורים, ואחר כך יצב ג'י כתב את הבאור על דרמקירטי, וגם הוא דורש באור. אז למדנו אחד הקורסים על שכבות הבצל של הכתבים שהם הגיעו אלינו. ראשית ימי הבודיזם זה היה מאוד מאוד דרקוני ומאוד קריפטי, כי אנשים היו בעלי יכולות מנטליות מדהימות, אז היה מספיק רק מילות מפתח, והם ידעו על מה דוברים, אנחנו צריכים יותר ממילות מפתח. וככל שהזמן מתקדם פוחת הדור, ואנחנו צריכים באורים להיות חדים ומפורטים. אז אנחנו נלמד באור על הכתבים האלה. אנחנו אפילו לא נלך ישירות לגרצב ג'י. גרצב ג'י הוא לוגיקן, הוא מבריק, אבל הוא כותב מאוד קשה. צריך להיות בעצמנו לוגיקן מבריק כדי להבין אותו. אנחנו נלמד באור יותר מאוחר, שנקרא אז אמרו ריקלם, צ'וגי, דיימיק. ריקלם, צ'וגי, דיומיק. שתי עברות האחרונות ביחד, פירושה מפתח. ריקלם, למה אתם מכירים, נכון? למה זה דרך? ריק, פה זה לוגיקה, דרך הלוגית. צ'ול, זה העברה הראשונה של המילה שמשתמשים גם ליוגה, וזה מכונה. זה יוגה, הטיבטים קוראים מכונת הגוף. אז פה זה המכונה. אז המפתח למכונת דרך ההיגיון. או הדבר שמתחיל, מפתח כמו במכונית, הסטארטרק, הוא מתחיל את מכונת ההיגיון. הדבר שישים אותנו על הדרך. זה הטקסט שמשתמשים בו בסר המי ובסר הג'י, זה שם הטקסט, שממנו הם לומדים בתורת ההיגיון. והסיבה, כאמור, שהטקסט של גרצב ג'י הוא אמנם מדויק ומבריק, אבל הוא לא נכתב מתוך כוונה לשמש כבסיס לפולמוס. מחבר של הטקסט הזה הפך את זה לטקסט שבו אפשר להשתמש כבסיס לפולמוס. המחבר של הטקסט הזה פור בוצ'וק, ג'מפה, סולטרים, גיאצו. פור בוצ'וק, ג'מפה, סולטרים, גיאצו. האיש הזה חי במאה ה-19, 1825 עד 1901. הוא היה חונך לדלי למה
ה-13. זה שקדם לדלי למה הנוכחי, הוא היה מורה שלו. ולהיות מורה של דלי למה, זה אומר שאתה צריך להיות אחד המבריקים ביותר בדור. אז הוא היה כזה אדם. וזה הטקסט שבשני המזרים הגדולים, סרה ג'י וסרה מי, משמשים בו כבסיס ללימוד תורת ההיגיון, וזה אנחנו גם נלמד בקורס. אז גטאב ג'י פוגש את הנערה ואחר כך מחפש את ג'י סונקאפה, הוא מגיע למקום שג'י סונקאפה מלמד בו, והסיפור הולך שבהתחלה הוא בא להתנצח איתו ולהגין את אלינותו ויכולתו בפולמוס וכך הלאה, והמפגש עם ג'צון קאפה מהר מאוד משנה אותו, הוא הופך לתלמיד של ג'צון קאפה, הוא מכיר בגדולה של ג'צון קאפה, ובאומץ ובענווה קד לרגליו הופך לתלמיד שלו והפך לתלמיד מאוד מסור שלו. ויש סיפור איך זה קורה בהדרגה, בתחילה הוא מתפרץ, מתיישב על הבמה, זורק לו אתגר וחוצפה, וג'צון קאפה נשאר רגוע וצנוע ועדיב ונעים, ולאט לאט התוצאה שלו יורדת, ובסוף הוא יורד מהבמה וקד לרגליו והופך לתלמיד שלו. אז זה מאוד יפה. והוא חי את כל חייו עם ג'צון קאפה אחר כך. ולמד ממנו הכל, כי ג'צון קאפה לימד הכל, לימד את כל הכתבים הפתוחים, את כל הלמרים ואת כל הטנטרות. וג'צון ג'י למד איתו את כל הלימוד הזה, ולעת זקנה הוא אמר, מכל הדברים שלמדתי אצל מורי היקר ג'צון קאפה, הדבר הכי מיטיב שהוא עשה עימי זה ללמד אותי לוגיקה בודיסטית. וזה מכל הטנטרות מהכל, הוא אמר, זה היה הדבר הכי מיטיב שעשה מורי עימדי. אז זה לתת לכם פרספקטיבה עד כמה הלימוד הזה חשוב ולתת לכם קצת מוטיבציה, כי אתם תראו עוד מעט בהמשך, שאנחנו ניכנס הגדרות, הבטיבטית, זה יהיה קצת, אתם צריכו לעבוד קשה בקורס הזה. אבל אומר לנו גרצב ג'י שזה הלימוד הכי חשוב, מאוד חשוב. למה הוא כל כך חשוב? מכיוון שאם אנחנו לומדים אותו היטב, הוא מהווה טריגר לראייה ישירה של ריקות. ואין להשלים את הדרך בלי ראייה ישירה של ריקות. וזה לא עניין קטן לראות ריקות ישירות. בניגוד להבין את העת וכך הלאה, לראות ריקות ישירות זה רמה אחרת לגמרי. זה לחיות מכאן. זה לראות מה שמופיע ולראות איך זה השלכה שלי ולהטמיע אותה ולהטמיע את עולמי. זה רמה לגמרי אחרת מאשר להבין, אוקיי, הכלב רואה משהו אחר ממני. זה לחיות כך. זה דורש שזה יבוא מפה. וזה אימון גדול גדול. מהלך חיים אחד, אם יש לכם מזל, אם אתם בטנטרה ופוגשים מורים נכונים, והקרמה שלכם מסתדרת להשלים את הדרך וכך הלאה. אני אומרת, מזל זה קרמה, כן? אם אתם מסדרים את הקרמה, בסדר. אם הקרמה שלכם שלה, הלימוד של לוגיקה בודיסטית, יכול להיות הטריגר שיביא אתכם לפות ריקות ישירות. במיוחד הלימוד על תמונות מנטליות, שזה ישיר 3 שלנו, במיוחד הלימוד הזה חשוב. אז בשיעור הזה הראשון אנחנו מדברים קצת באופן כללי, מאיפה בא הלימוד ולמה הלימוד חשוב, ולתת לכם מוטיבציה, זה פחות או יותר הנושאים בשיעור הראשון. ופה יש ציטוט מסאקיה פנדיטה, אתם זוכרים את סאקיה פנדיטה מהלוג'ו? סאקיה פנדיטה קונגה גלצן. הוא חי ב-1182 עד 1251. סאקיה פנדיטה, חכם גדול של הסאקיה, והשם שלו היה קונגה גלצן. היה לו מפגשים ישירים עם מייטריה, והוא מצטט ממייטריה, והוא אומר, שכל האנשים שנמשכים לדרמה ובאים ללמוד בודיזם, אפשר בגדול לחלק אותם לשני סוגים. הסוג הראשון, אמרו וואנגטול, דפה, ג'נדרן. דפה פירושו אמונה. ג'נדרן זה אנשים שהולכים בעקבות תורה מסוימת, במקרה שלנו בעקבות הבודיזם, שנמשכים לבודיזם, זה ג'נדרן. וואן, העברה הראשונה, זה באופן כללי כוח. פה מתכוונים ליכולת מנטלית, כוח מנטלית, או אינטליגנציה. טול, פירושו כהה בקור. יכולת מנטלית לא כל כך.
אז זה הסוג הראשון, אנשים שנמשכים אל הדרמה בגלל שיש להם אמונה. יש להם משהו שמושך אותם, יש להם אספירציה רוחנית, אבל הם לא כל כך חדים ביכולת האינטלקטואלית שלהם. ואנחנו אומרים שזה לא טוב לבוא ולהגיד אני בודיסט בלי שאנחנו בוחנים את הדברים שאנחנו מלמדים. הבודה מאוד עודד אנשים לבחון אותם היטב באמצעות ההיגיון. אל תלכו באמונה עיוורת, אמונה עיוורת אין לה מספיק כוח. צריך אמונה, זה לא שלא צריך אותם, היא מאוד חשובה בדרך. כדי שבכלל תגיעו לפה אתם צריכים איזושהי מידה של אמונה בדבר שעוד לא רמדתם. אז זה תוצאה של קרמה מן העבר, זה חסן גדול, וזה מאוד חשוב. למעשה אריה נגארג'ונה מונה את זה כמספר אחד בין האוצרות של אריה ואת האמונה. אבל איזה אמונה? היא צריכה להיות אמונה שמבוססת בשכנוע. כי אם היא רק אמונה, כי האיש הזה נראה לי, אז מחר מישהו אחר יראה לי ואני לא אוכל להצמיד בדרך, ואם לא אצמיד בדרך לא אוכל להשיג תוצאות. אז אמונה שהיא לא מבוססת בשכנוע, היא לא חזקה מספיק. צריך את השכנוע, וכדי להשיג את השכנוע צריך לפתח את מכונת ההיגיון שלנו, את היכולת שלנו לשכנע את עצמנו. אז לא ללכת בגלל שכל החבר'ה הולכים, או בגלל שהמורה או המורה נחמדים, או... זה לא סיבה מספיק טובה, זה סיבה להתחיל, אבל לא להישאר במקום הזה. חייבים להאמין. הסוג השני של תלמידים שבאים לדרמה, אם הוא וואנגדון, ריפה, ג'נדרם. אז שוב ישנו בוואנג, זה אותו דבר, כוונה ליכולת מנטלית כאן. נון זה חד, יכולת מנטלית חדה, בניגוד לטול שהיה לנו קודם שהייתה כהה. אינטלקט חד, ריקפה זה היגיון. יכולת של הנמקה לוגית. אז וואנגנון ריקפה ג'נדרן, זאת אומרת אנשים שמגיעים אל הדרמה עם יכולת מנטלית חריפה ובעקבות החשיבה הגיונית. וזה מה שהבודה אמר, אל תקבלו את מה שאני אמרתי רק בגלל שאתם מאמינים בי. אתם צריכים לבחון את זה עם ההיגיון שלכם. אתם צריכים לעבוד עם ההיגיון שלכם ועם מכונת ההיגיון שלכם. אז היצירה שאנחנו לומדים באה לחדד את מכונת ההיגיון שלנו. ואותו סאקיה פנדיטה, קונגה גרצן, הוא אמר שבנוסף לכך שהידע הזה עוזר לנו להגיע לרגיעה ישירה של ריכוז, יש סיבה נוספת למה מאוד מאוד חשוב ללמוד לוגיקה בודהיסטית. ופה בא הפסוק שלהם.
דטה דרופדן, סונג'ינגי, ריקפה שונגלו, קנגי שה, קפה דני, זוק פאי, סנגי קיני, טמפאצין.
אני אקרא לכם אותו באנגלית. הוא אומר, אדם שמכיר את המסורת הכתובה של אומנות החשיבה הלוגית, כיצד להוכיח ולהפריך טיעונים, מאסטר מהם זה מבטיח את קיומה של תורת הבודות המושלמת בעולם. זה הציטוט שבא מסאקיה פנדיטה. ומה שהוא אומר כאן זה שתורת הבודה היא מושלמת במובן שלא חסר בה כלום, הכל נמצא שם בסדר הנכון ובפירוט הנכון ובשלמות הנכונה ולא צריך לתקן אותה ולא צריך לשכלל אותה ולא צריך להתאים אותה, היא מושלמת. כדי שהתורה המושלמת הזאת תישאר בעולם ותמשיך להביא אנשים להערה, דורשים חכמים ששולטים בתורת ההיגיון ושמסוגלים להעביר אותה, ללמד את התלמידים שלהם, לחדד את ההיגיון שלהם ולהבין אותה מתוך השכנוע ולא רק מאמונה עיוורת, כי בלי שיש הבנה לעומק ויכולת להנמקה לוגית של הדברים, התורה תדעך בעולם. אנשים בהדרגה יבינו אותה פחות ופחות ותדעך, ואז הם לא יוכלו להגיע להרע וישארו סובלים. אז אם אנחנו במסלול של בודיסטווה, ואם אנחנו רוצים לעזור לאחרים לצאת מסבל, אנחנו חייבים ללמד את עצמנו גם למעננו, כדי שאנחנו נצא מסבל, נראה ריקות ישירות ונצא מסבל, וגם כדי שנוכל לעזור לאחרים. ככה שאין לנו ברירה. אז הידע הזה הופך אותנו לאדם שתורם לשימור הדרמה בעולם, וזאת קרמה מדהימה. וזאת הקרמה שאנחנו צריכים בעצם כדי להגיע להארה, אנחנו צריכים להביא את הדרמה לאנשים בצורה אפקטיבית. אם אני לא יכולה להוכיח את מה שאני מאמינה, אני לא יכולה ממש לעזור לאנשים, כי לאנשים יש ספקות, אנשים שומעים דברים, והם באים עם ספקות, והם באים עם שאלות, ואם אני לא יכולה לעזור להם לברר את הספקות שלהם, על ידי הנמקה לוגית, או על ידי שאני אכנסת איתם לפולמוס בצורה שתביא אותם עצמם לפתור את הספקות שלהם, אז אני לא ממש יכולה לעזור להם, כי בסופו של דבר הספקות יכריעו והם יעזבו את הדרך, ואז הם ימשיכו לסבור. וכל אחד מאיתנו, כל אחד שנמצא כאן, אתם כרגע בצד הזה, ויום אחד תהיו בצד הזה, ויבואו תלמידים ללמוד אצלכם. והם ירצו לשמוע, כך וכך קרה לי, איך אני עושה מהסבל הזה, מה גורם לזה. כדי שהם ירצו לשמוע אתכם, הם צריכים להשתכנע שאתם יודעים מה שאתם מדברים. הם יבדקו אתכם, הם יבחנו אתכם, הם שאלות, כי יש להם ספקות. הם יבחנו האם אתם מורה ראוי, האם אתה יודע על מה אתה מדבר. כדי שאתם תוכלו לשכנע אותם, אתם חייבים לפתח את מכונת ההיגיון הזאת. אז זו המטרה שלו, נקרא בודיסטית. היא גם להביא אותנו להערה, והיא גם לעזור לנו, לעזור לאחרים להביא את זה. אז זה כלי מאוד 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 חשוב, מכל הסיבות האלה. בלי זה הבודיזם בעולם לא ישמר בצורה תאורה, הוא עלול לעבור סילופים, והוא לא יפעל לחסל את מותנו, לחסל את המעלה. יש סיבה שלישית למה חשוב ללמוד לוגיקה, מאוד מפורסמת, היא באה מהכתבים, ובקורס 4 הבאנו אותה גם. וזה המשפט הבא, אז בואו חזרו אחריי, נאם, טנג'אווה, גנגסאקי, סוסונגי, גנגסאקי, גנגסאקי, סומי סונגטה, ניאמפה גיור תארה. זה הבודה מדבר. הוא אומר, אני ואדם כמוני יכולים לשפוט אנשים. למה הבודה יכול לשפוט אנשים? יכול לקרוא את המים שלהם. שום אדם אחר שהוא לא אני או כמוני במובן שבעל יכולת מאוד גבוהה לקרוא מים. אם אתם לא שם, הוא אומר, לעולם אל תשפטו אחרים, כי תיפלו. זה מה שהוא אומר פה, תפלו. אלאם תפלו? מפה למטה, כי אם נשפוט בלי להבין, אנחנו נתחיל להגיד, נתחיל לצבור מגעים רוחניים, נתחיל לצבור קרמה וזה יפיל אותנו. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אז המטרה של לוגיקה, המטרה של הלימוד של הלוגיקה, זה לעזור לנו להפסיק את המכונה בלתי פוסקת הזאת של שיפוט שיש לנו ושל ביקורת שיש לנו על אחרים. איך זה יקרה? באמצעות הלוגיקה אנחנו נבחח בעצמנו שאנחנו לא יודעים מהם, שאין לנו מושג מהם. אני לא יודעת את מי אני מבקרת. אולי זאת נערה רועד בקר ואולי זאת אלה זוהרת. אני לא יודעת. ועד שאני לא יכולה לקרוא את המעט שלהם, אין לי מה לבקר אותם. אז אנחנו רואים הרבה דברים שקורים בעולם שלא נראים לנו, אז מה נעשה? אפילו במציאות שקרובה אליי קורים דברים שלא נראים לי, מה אני אעשה? המשפט הזה של הבודה אומר שאני לעולם לא יכולה לשפוט את האנשים שעושים את הדברים האלה, כי אין לי מושג מי הם ולמה הם עושים ומה המוטיבציה ומה המניע ולאן יובילו תוצאות מעשיהם. זה יכול להיות התחלה של שרשרת שאין לי את הפרספקטיבה לראות לאן יתובים. לא אותי ולא את האחרים. יחד עם זה, אם אני קצת מבינה קרמה וריקות, אני חייבת למנוע עוולה בעולמי אם אני פוגשת עוולה. אם אני רואה מעשה שאני רואה אותו כעוולה, אני רואה אותו כפוגע, או בי או באחרים, מחובתי להפסיק את המעשה, מחובתי לעשות ככל יכולתי להגן על אחרים למשל. אבל לעולם לא לשפוט את העושה כי אין לי מושג מי. פרנדס הוא מורה רוחני נפלא שהיה לנו פעם, לא בודיסטי, אבל עם הרבה ידע בבודיזם. הוא למד עם מורה הינדו. בזמנו, בשנות ה-70, הוא היה מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית, והוא היה מרצה מאוד מוכשר. הרבה למדנו ממנו, אז הוא מספר את הסיפור הזה.
היה עיקר, והיה לו סוסים, ויום אחד הסוס ברח לו. אז השכן בא אמר, או חבל, היה לך סוס טוב, ברח. אז העיקר אמר, אתה לא יכול אף פעם לדעת. ובאמת, אחרי שלושה ימים, הסוס חזר, אחד עם עוד שלושה סוסי בר. אז השכן בא לעיקר שלו לבקר, אמר לו, איזה מזל יש לך. הנה, הסוס חזר עם שלושה סוסים. יש לך עכשיו ארבעה. והעיקר אמר, אתה אף פעם לא יכול לדעת. ובאמת, הבן של העיקר ניסה לאלף את סוסי הבר, ואחד הסוסים זרק אותו, והוא שבר את הרגל. השכן עוד פעם בא לקוסטט ואומר, איזה מזל ביש, הבן שלך שבר את הרגל. והעיקר אומר, אף פעם אתה לא יכול לדעת. ואחרי שבועיים באו חיילים לגייס את כל ה... עיקרים הצעירים לתלחמה, בתור שר פותחים, אבל את הבן של העיקר הם השאירו, כי הייתה לו רגע שבורה. אז שוב בהתחל, הוא אומר, יש לך מזל עם הבן שלך. והעיקר אומר, כבר לא יכול לדעת.
תודה רבה. אז אנחנו לא יכולים לדעת לאן דברים מובילים, ויכול להיות מעשה שכרגע נראה לי אולי מאוד פוגע, או מאוד לא נעים, או מאוד לא רצוי, או מאוד... מה שזה לא יהיה, אבל תוצאותיו והמקום שהוא בעקבות המעשה מאפשר לי להגיע לרמה הרוחנית הבאה שאחרת אולי לא הייתי מגיעה אליה. והמלאכים באים בצורות שונות, אז לא לשפוט, אנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא יכולים לשפוט אותם. יש כאן עוד סיפור שהוא מהבודה, אבל הכתב המקורי כבר עבד, הסוטרה המקורית שהכילה את הסיפור הזה לא נמצאת. אבל הסיפור מצוטט בכתבים של לורד הטישה, שחי בערך בשנת 1000 לספירה, הוא זה שהביא את הבודיזם לטיבט. והוא מצטט סוטרה של הבודה, שכאמור, הסוטרה עצמה נכחדה. אז הוא מספר על בודה קודם, שקדם לבודה הזה. והבודה הזה עובר מן העולם, ולפני שהוא עובר מן העולם, הוא ממנה יורש, ממנה יורש הרכס. כמורה. במקביל, נזיר אחר הולך ומקים מנזר, ומתאספים סביבו קבוצה של נזירים, והם כולם לומדים דרמה במסורת ההיניאנה, ולומדים יפה, ומודדים, ושומרים את הוינאי היפה, את קוד המוסר של הנזירים, וכך הלאה. אז יש לנו את הסצנה שיש פה נזיר שקים נמזר וקהילה של נזירים שמתרגלים מן היאנה יפה, ומגיע היורש הזה באותו נמזר עם קבוצה של תלמידים משלו, והוא הופך לחלק מהקהילה של המנזר, הוא ותלמידה. יש כללים, את המנזרים צריך תמיד להקים מחוץ להרים כדי לאפשר את הנזירים להיות מבודדים עם חיי החולים, אבל אנשי העיר הסמוכה מזמינים אותו שיבוא ללמד אותם דרמה. ולא היה מקובל ללמד אנשים שהם לא נזירים. שלא היה מקובל. עד לאחרונה. אפשר להגיד עד המאה הזאת. היו יוצאים מן הכלל לזה, אבל לא הרבה. באופן כללי, בתוך המסורת הנזירית היה מקובל שכפי שלא נזיר לא מלמדים אותם. anyway, פעם באים אנשי העיר ומבקשים שילמדו אותם, והיורש הזה של הבודה נענה לתפצרות שלהם ובא ללמד אותם מתוך תמלתו עליהם, כי אם הוא מלמד אותם דרמה יש להם סיכוי לצאת מסבל. אלא שהשני, זה שהקים את המגזר והוא דוגל בהיניאנה וחושב שזו דרך שגויה ללמד אנשי העיר, מאוד חולק על זה שמלמד ומתחיל להפיץ עליו שמועות ומתחיל ספק במוטיבציה שלו. הוא אומר, אתה בטח חפץ בממון ובעיקר פרסום וכשלה, בקיצור משמיץ אותו, מוציא את מידתו, וזה מגיע למצב שהוא צריך להפסיק ללמד כי פשטה השמועה הרעה, והוא ותלמידיו נאלצים לעזוב את המקום וללכת לשם, זה שלימד את אנשי העיר. ואז הם מגיעים למקום אחר ומתחילים ללמד שם את אנשי העיר, ומשם זה מתפשט, ואז בהדרגה זה מתפשט בכל המדינה הזאת, וכל המדינה מתקדמת, מבחינה רוחנית. והסיפור אומר שאותו נזיר שהתקנה, זה שהקים את המנזר, נולד אחר כך בגיהנום, ונשאר שם הרגדני, אחרי שנגמר הסבל הזה של הגיהנום, הוא שוב היה נזיר, אבל ירצו אותו להסיר את הגלימה, זה הסיפור אומר. והמסקנה פה, אל תשפטו, אנחנו לא במקום של לשפוט. אז הנזיר מהעיניינה היה בטוח שהוא צודק, ושהוא מבין, וככה צריך, ודרמה רק מלמדים לנזירים. והוא פעל מתוך כוונה נקייה, הוא היה בטוח שככה עושים. והסיפור הזה בא להגיד, אל תשפטו תרגום של אחרים, אתם לא יודעים מי הם, אתם לא יודעים מה הכוונות שבהם. והבודה אחר כך, בהמשך הסיפור הזה, מספר שהנזיר הטוב, הגיע להערה מה קצר אחרי זה, אחרי שהוא לימד את כל אנשי המדינה, והנזיר הזה זה הייתי אני אומר, ליבון קודם שלי. והנזיר הרע, במחאו, גם הייתי אני. אז זה ההקדמה שלנו. אז החלק הראשון של השיעור, יהיה תמיד מוקדש לתורת הלוגיקה, היום עשינו הקדמה לתורת הלוגיקה. ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, במבנה הפורמלי של התפלמסות. אז כשאנחנו נכנסים לטיעון לוגי, להתפלמסות, אז זה כמו בגיאומטריה. זאת אומרת, יש נושא, אנחנו רוצים להוכיח לגביו משהו, ואנחנו נותנים את ההוכחה. אז יש את הנושא, יש את הטענה, ויש את ההוכחה. תמיד בכל טיעון לוגי יש שלושה חלקים, נושא, טענה, הוכחה. צריכים להיות שלושה חלקים. אם הטיעון הוא מסודר, צריכים להיות שלושה חלקים. אז אנחנו בהדרגה, במהלך עשרת השיעורים של הקורס הזה, נכניס אתכם לאספקטים שונים של איך מתנהל פולמוס. אז היום, בשיעור הזה, אנחנו מדברים על מה זה סיבה, מה זה ההוכחה הזאת שאני יכולה לתת. קוראים לה סיבה. בטיבטית, טאק. מותק.
טק.
הטיבטים לפעמים לא מבטאים את הקוף האחרון, אומרים טק. אז טק פירושו סיבה. וסיבה במובן של הוכחה לוגית, במובן הזה. כך וכך בגלל ש. מה שבא אחרי בגלל ש זה הסיבה. אם אתם נכנסים לפולמוס, אתם רוצים להוכיח משהו למישהו, אתם צריכים לתת להם סיבות, הנמקו, נימוק. אז זה טק. אז השאלה, מה זה סיבה? מה יכול לשמש כסיבה? מה יכולה להיות סיבה? או מה יכולה להיות הוכחה שאתם יכולים לתת? למה מותר ולמה אסור להיות סיבה כדי שהדיון יהיה דיון לוגי? אז אמרו אחריי, טקסו קופה? טקי צני. טקסו קופה? טקי צני. אז אתם רואים טק פה וטק פה, מופיע בהתחלה לשני החלקים. נתחיל מהחלק השני. טק, סיבה. אחר כך קי, זה מילת יחד, זה שר, שר סיבה. אחר כך מופיע צני. צני, יחזור לנו כל הקורס הזה. צני זה הגדרה. אז בעברית נגיד הגדרה של סיבה, ואז נגיד את ההגדרה, נכון? בטיבטית הם קודם יגידו את ההגדרה, אבל מה שאמרנו עכשיו זה הגדרה. אז טק יצני, ההגדרה של סיבה, עכשיו נחזור לחלק הראשון. ואומרים, איך נגדיר סיבה? טק סוקופה. וטק סוקופה פירושו, כל דבר שמישהו נותן כסיבה זה סיבה. אז מה זה סיבה? כל דבר. כל דבר שמישהו בוחר לתת כסיבה זה סיבה. זה ההגדרה של סיבה. בפולמוס, כל סיבה היא חוקית. היא לא בכך סיבה טובה. היא לא בכך סיבה משכנעת. אבל אם זה עוזר לי, למשל אם אני צריכה לקנות קצת זמן בפולמוס, אני יכולה לעשות כאלה דברים. ואז השני צריך להעמיד אותי על מקומי, ולדרוש אם אני מזייק וכך הלאה. אבל אם אתם אלה שעומדים, אתם יכולים להציע כל דבר כסיבה. אוקיי, אז בואו ארי תסביר לנו את החלק של איך להתחיל דיבייט. ומה המוטיבציה לפולמוס? זה החלק השלישי של השיעור הראשון. איך מתנהל פולמוס?
קודם כל, הקדמה לגבי דיבייט. דיבט הוא קצת מסוכן, מכיוון שהוא מסתמד בגאווה שלנו. כשאנחנו עושים קודמות, אז אנחנו רוצים לנצח. יש תמיד אחד שמנצח ואחד שמפסיד. ואנחנו רוצים להיות ושמנצח, נכון? אז כל פעם שאנחנו עושים משהו מתוך מטרה לפאר את עצמי, לנצח, להגדיל את הגאווה שלי, אז זה משהו שמידי, זה משהו שמחזק את הגאווה שהיא מגיע הרוח והיא תוביל אותי אחר כך לסרט. אז למה בכל זאת אנחנו משתמשים בדיבי? אז זה מה שנקרא סקילפונים, מיומנות. אז אנחנו פה משתמשים בנטייה שלילית שיש לנו בשביל לרתום אותה להתפתחות הרוחנית שלנו. אנחנו משתמשים בגאווה שלנו בשביל להעמיק את הידע שלנו. מכיוון שאנחנו רוצים לנצח, אז אנחנו מוכנים לעשות את המאמץ. אנחנו מוכנים לחזור יותר לעומק, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את האמת. כי אחרת אנחנו נוטים להיות עצלנים, כל דבר שקשה לנו לחשוב עליו ומסובך, אז למה להתאמץ? אבל אם השם שלי זה טוב, קולמוסן או על כך המוזניים, אז אני אעשה את המאמץ ואני בצורה כזאת אחזור בעובי הקורה. אבל לפני שאנחנו מתחילים את הדיבר, אז אנחנו בעצם צריכים לכוון את הכוונה. בכל זאת, אני לא רוצה לפתח את הגאווה שלי, אני לא רוצה להעמיק את מידי הראש שלי. אז לפני הדיבר, אז אני צריך להתכוון שכל מה שאני עושה יהיה לתועלת האמת, יהיה להעמקה שלי בעובי הקורה, הבנה יותר טובה של החול. וכשהם עושים במזר את הדיבט, הם מבלים כארבע שעות על מגרש הקולמוסים, ומתחילים בערך ב-20 דקות של תפילות, והתפילות מכוונות לחבר אותם טוב טוב, שהם יזכרו למה הם עושים את הדיבט. המטרה היא ההערה, המטרה היא ההתקדמות הרוחנית, ולא המטרה לנצח. אחרי שהם עושים את כל התפילות, אז הם הולכים לפולמוס, ואז הם נותנים את כל הנשמה, וקופצים, ומזנקים, ודוחפים אחד את השני בהתלהבות מרובה, ומביאים את ההתלהבות לתוך החקירה שלהם. אז אני רוצה להגיע להערה כמה שיותר מהר, ובשביל להגיע להערה, אז אני צריך להעמיד בעובי התורה, ובשביל זה אז אני צריך לגייס את הגאווה שלי שתעזור לי לדחוף את עצמי, ובסופו של דבר, כשאני אגיע לרעה, בסופו של דבר, אני אמחות את הגאווה, אני אסלק את הגאווה לגמרי, אני אפתח את ההבנה שתמחות לגאווה, אבל בדרך התקדמתי יותר מהר. אז זה הראשון.
דיברת קודם על זה שאני רוצה לנצח. עכשיו, אחת הפנטזיות שלי זה להיכנס לדיבייט על זה שאני טוען, ואני טוען שלעת יש קיום עצמי, אבל התקווה שלי להפסיד, לא לנצח. כי אם אני אפסיד, אז אפשר לצאת מסבל.
תודה רבה, שינה מאוד טובה, וקודם כל אני אוסיף משהו למה שאמרתי. אנשים שהתפרנסו הרבה זמן ומופכים לאשפים בקולמוס, הם כבר סופו של דבר מתקדמים בדרך, הם דיכו את הגאווה שלהם במידה מרובה. אז הרבה פעמים כאשר אתה הולך לפולמוס עם מישהו שהוא ותיק וגדול בתורה, אז הם יאמצו בדיוק דבר כזה כמו שאתה אומר, הם יאמצו איזושהי טענה שהיא לא נכונה, אבל לא לגמרי. הם יעשו איזושהי טעות קלה, שזה כמעט נכון, אבל לא בדיוק, ואז בשביל להפריך אותם, בשביל לנצח בפולמוס, אז אתה צריך לחזר מאוד את ההבנה שלך, והנקודה הזאת מאוד מתבהרת לך. אז כשאתה מתפרנס עם ענקי הרוח, אז בדרך כלל אין יקחו טענה כזאת שהיא לא נכונה. עכשיו, אותו דבר לגבי העת, אתה רוצה להוכיח לעצמך, אנחנו אמרנו שהפולמוס יש לו שני חלקים, חלק אחד לחנך את עצמי, נגיד ככה, וחלק שני לפתח את היכולת שלי לעזור לאחרים.
אז כשאתה הולך לחנך את עצמך, אז זה רעיון טוב לקחת טענה שהיא מופרכת, או שאתה חושב שהיא מופרכת, אבל אתה לא בטוח למה, ואתה בוחר עם מישהו טוב, שיוכל לעזור לך ולהעביר לך למה היא מופרכת. אז בצורה כזאת אתה מקבל את ההסבר. אבל זה בכל זאת קשה, בשבילי זה קשה, מפני שהוויכוח הוא בזמן אמת, אתה יודע, אחרי שמתחיל ויכוח, אז מסתובב סביבך קהל גדול של אנשים, אז אתה בלחץ, והגאווה משחקת, אז במצב כזה לחשוב מהר על הרגליים ולהבין טוב טוב מה השני בדיוק אומר, אז זה לא תמיד קל בשבילי. יש אנשים שבקן כאלה. אבל בכל אופן, אז זה רעיון טוב לא לבחור דווקא את הטענה שמחשבת, הטענה המכונה, אלא מה שהוא סותר, ולתת לשני להביס אותך.
איך שמתנהל הפולמוס על מדרש הפולמוסים, מתחילים בגום. מישהו בא ומכה בגום, הגיע הזמן, עכשיו בואו כולם להתכנס, עכשיו מתחילים פולמוסים. אז יש טקסיות. אז הוא מתחיל בסמסו לגום, לא מישהו בא ותיתן מכה חזק לגום. אחר כך, כמו שלנו יותר, יש את התפילות. למי אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים לישויות המוארות שיעזרו לנו ליצור, כמו שהוא תיאר, את המוטיבציה הנכונה בליבנו. כי כאמור, בתוך הפולמוס אנחנו מגייסים את יצר התחרות שלנו. אנחנו בפירוש משתמשים ביצר התחרות שלנו. אבל אנחנו בפירוש רוצים להרוג את יצר התחרות שלנו. בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות מוארים. אז אנחנו צריכים בשביל זה את המוטיבציה הנכונה. אז זה התפילות. המטרה לבוא לדיון זה לחלוטין לחקור את המציאות יחד עם האנשים שאיתם אני מתפלסת. הם ואני שותפים לחקר האמת, למצוא יחד האמת. וזה טוב, כמו ששוקי מתאר, לבוא לפולמוס עם נושא שאני לא לגמרי הבנתי. יש לי איזה ספק, משהו שלא ברור לי לגמרי, ואני אחפש מישהו טוב כמו שאני מתאר, מישהו שחזק ממני בתורה, להתפלמס כדי שיעזור לי להעביר. ואני לפעמים יודעת שמשהו לא ברור לי, אבל לא ברור לי מה לא ברור לי. אז אני אתחיל מטענה שהיא לא נכונה, ואני אחפש שאני אדליסו אותי, אוקיי? אבל אני אבחן. כי זה בדיוק מה שעוזר לי למצוא את הנקודת התורפה שלי. אז אני אשים שם את מיטבי להגן על עמדה שהיא לא דווקא נכונה, כדי שהם יוכלו להדליס אותה בעוצמה, כדי שלא תהיה לי את הדעה שלי. אז המטרה היא ביחד, שני הצדדים שמתפלמסים, הם באים להוציא את האמת לאור. כדי להגיע להערה, כדי לקבל את הגוף של ישות מוארת, כדי שלא נצטרך למות. אם אנחנו עושים את זה כהלכה, אנחנו יכולים להגיע למקום הזה, להיות המושיע של כל היצורים. והרעיון הוא שהשיטה הזאת של התפלמסות מאוד מאוד מזרזת את התהליך, כי מאוד מאוד מזרזת לברר לעצמנו את הספקות, ולהתגבר על הספקות, ולהיות ברורים בדרך. כל עוד לא ביררנו אותם, אנחנו אפילו לא יודעים שיש לנו אותם לפעמים. אנחנו ככה, כשאתם רואים כאן, אתם לא כל כך מתלהבים, לפעמים באים, לפעמים לא באים, לפעמים סדר הליכויות ככה, לפעמים אחרת. זה אינדיקציה שיש לכם עוד הרבה ספקות. לא את כולם אפילו ניסחתם לעצמכם. אבל זה עוד לא ברור לכם מה העוצמה של הדרך הזאת להוציא אותנו ממוות. אם הייתם מבינים שזו התרופה לכל מחלה שיש לכל האנושות ולכל היצורים, אז מה עוד? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? אבל יש לנו ספקות. יש לנו ספקות, אז אנחנו נותנים לדברים אחרים עדיפות. אז כדי להצליח בדרך, אנחנו חייבים לברר לעצמנו את הספקות האלה. וקודם צריך לנסח אותם אפילו. לפעמים אתם באים למגרש הפולמוסים ואתם אפילו לא יודעים מה לשאול. מכירים בהגדה את זה שאינו יודע מה לשאול? אז מה כתוב שמה? את פתח לו, נכון? אז הוא יושב, הוא מקשיב איך אחרים מפלסים, הוא אומר, נכון, גם אני לא הבנתי את זה. גם לי יש פה לא ברור, ולאט לאט הוא או היא, יכולים להעביר לעצמם את המחשבות האלה, וזה מקדם בדרך. אז השיטה הזאת של פולמוס היא גם טובה לשני חבר'ה שמתפלמסים, וגם לכל הקהל שמתבונן בהם, ותמיד בני סף קהל ומיוחד עם שניים טובים, אז אתם רוצים לראות את הדוקרה. כולם מצליחים להעביר לעצמם את ההיגיון, להעביר לעצמם את החשיבה, לראות מה הם ניסחו לעצמם, מה הם לא ניסחו, מה הם אפילו לא שאלו, שבאחורי תודעתם מציק להם. ועוצר אותם בדרך.
עוד מילה אחת על ספק, כמו שלמה גו אמרה, הבודה עודד את
תלמידים לשאול שאלות, לא לקבל כל דבר רק בגלל שנאמרו על ידי מישהו מואר או מישהו שמחפים אותו. אבל אם אנחנו שואלים את השאלות ונשארים שם, אז זה נשאר נגע רוחני. זה משהו שיעצור אותנו בלעשינו רוחני. אז המטרה היא לא ליצור את הספק. המטרה היא לשאול את השאלה וללכת ולחפש את התשובה. אם אנחנו רק נשארים עם השאלה, אז בדרך כלל זה נשאר כטעות, שזה משהו שעושה אותנו. אבל אם אנחנו שואלים את השאלה ומבררים אותה לעצמנו, כגון על ידי התלמוד, אז אנחנו מתקדמים מהאזרות האלה. להתקדמות שלנו היא הרבה יותר מבוססת.
תודה רבה,
נעונה.
שאלות בבקשה. אוקיי, שאלה טובה. השאלה של דורון היא, כפי שהוא מבין, העניין של הפולמוס זה שאחד מנסה לשכנע את השני באיזה טיעון, אבל מה המשמעות של זה אם כל אחד בעצם מדבר מתוך ההשלכות שלו, אז איך אני בכלל יכולה לשכנע מישהו אחר והכל ריק וכך הלאה, כן? זה בערך. אז נתחיל עם ההתחלה, פולמוס יש לו גם שימושים כמו שאתה מתאר, כמו שהיו בין האסכולות השונות, שאחד מנסה לשכנע את השני, אבל אנחנו משתמשים בפולמוס יותר לברר לעצמנו ספקות או אי הבנות. זה לא כל כך לשכנע את השני בעמדה שלי, זה יותר לברר ספקות. אז מטרה היא אחרת, המטרה היא שביחד אנחנו שותפים להבהיר לעצמנו בדיוק מה זה כן, מה זה לא. אז זה מצד אחד. מצד שני, זה אומר, הכל ריק, כל מה שיש לי זה השלכה שלי, וכל מה שיש לו זה השלכה שלו, אז על מה אנחנו מתדיינים בכלל? כי כל אחד נכפה על ידי הקרמה שלו לראות את ה... זה נכון, אבל אנחנו לא סתם מתווכחים באוויר. אני אומרת, זה ירוק, אתה אומר, זה כחול, ואז אנחנו יכולים להמשיך להתווכח לנצח, כי אני רואה ירוק, אתה רואה כחול. לא, יש לנו הגדרות, תראו חלק ניכר מהקורס, אנחנו בונים הגדרות, ואחר כך משתמשים בהגדרות האלה כדי לחדד את הדיון שלנו. אז הדיון הוא לא אני אזרוק את שלי ואתה תזרוק את שלך, הוא מאוד מדויק, אתה תראה. בקורס הזה יהיו הרבה הגדרות שמשמשות כבסיס לפולמוס. כי אם אני מתפלמסת על מישהו על משהו, אנחנו צריכים שנינו להסכים על מה אנחנו מדברים קודם כל, מה הנושא שלנו. אם אני אומרת, בואו נדבר על השמש, אני צריכה שיהיה לי ברור ולא הם ברור מה זה שמש. אנחנו צריכים להיות ברורים על מה אנחנו מדברים, אחרת באמת זה יכול להיות בזבוז זמן. אז בלימוד של הלוגיקה יש דגש גדול על הגדרות כדי שיהיה לנו בסיס משותף לדיון. ואחר כך מתוך ההגדרות אנחנו משתמשים בכללים לוגיים, שגם עליהם נדבר מה מייצר טיעון טוב ומה לא טיעון טוב, כדי שנוכל להתקדם בדיון. אתה רוצה להוסיף פה משהו?
המטרה הראשונה של הפולמוס היא לשכנע את עצמי ולהעביר לעצמי כדי שאני אוכל להגיע להערה. והמטרה השנייה היא להיות מסוגל לעזור לאחרים לראות את האמת. אוקיי? זה לא כל כך לשכנע כמו לראות את האמת. המטרה היא בעצם חתירה משותפת לברר את האמת. בסך הכל זה משהו שעובד בשבילנו ומביא אותנו להערה. זה לא איזה שאני רוצה לשכנע מישהו שאיך שאני רואה את הדברים, אז זה מה שהנכון. אני לא רוצה להיות צודק. אני רוצה להגיע להערה, וזה המטרה של הפולמוס. תעביר לעצמי את הדברים. בעיקר, הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים להעביר לעצמנו זה את המושג של ריקות, ואת כל הדברים שקשורים בריקות. אז אם זה נהיה לי ברור לגמרי, אז זה מאוד מזרז את הראייה הישירה של ריקות. אחרי שזה נהיה לי לגמרי לגמרי ברור לעומק, אז הראייה הישירה של ריקות היא קורית באופן טבעי אחרי שמשיגים את הריכוז המדיטטיבי. ואתה לא יכול לדחוף הבנה של ריקות למישהו אחר, אבל מתוך זה שאתם מדברים ומתנגחים במטרה טובה, אז זה מתברר לשניכם. אז זה המטרה. וזה שזה השלכה כרגע, כן, זה השלכה, אבל כל השלכה היא עובדת. זה כל הנקודה. אז אני עושה את הפולמוס במטרה לחדד את ההבנה שלי ולהתקדם.
כן. אני חושבת שהתשובה תתחיל להתבהר כשאנחנו ניכנס קצת יותר לתוך הקורס ותראה דוגמאות של פולמוסים, וזה יתברר לך מה זה כן ומה זה לא. עוד שאלות כאן?
דיברת על זה שלא לשפוט. וגם דיברת על זה שאם אנחנו רואים איזה מעשה שפוגע במישהו אחר, גם אז אנחנו לא שופטים את הבן אדם, אז אנחנו שופטים בעצם רק את המעשה, נכון?
כן, מצחיר.
פחים אדויה כמעט צילים יבשות לאהבה וחמה ולבנה מידויה ופנים של כל חסד נעתה וליבי יחלה ולה ישנה כגן של עדנת אהבה לליבי לחנה ולך המשנה כגן של עדנת אהבה או מיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה תעשייתי זוהר בריחה ישלים עונה כל החיל הבריח מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסגבים אשר נשמי אלו וכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משנה יהיו